ההפטרה של השבוע, יש בזה שתי מנהגים. יש זה שבת הגדול, שנוהגים את ההפטרה בסוף ספר מלאכי, וערבה להשם נחת יהודה וירושלים. יש נוהגים את ההפטרה של פרשת צו, כמה השם צבקות אלוקי ישראל. צריכים בלי נדר קודם על ההפטרה של פרשת צו, נדבר. כתוב בהפטרה, זה מירמיהו, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. זאת אומרת, הנביא אומר, אין מקום לחכם להתעלל בחוכמתו, ואין מקום לגיבור להתעלל בגבורתו, ואין מקום לעשיר להתעלל באושרו. למה באמת? כי באמת הכל בא אך ורק מהשם מתברך. יש פה ג' סוגים של דברים. יש כוח, חכם בחוכמתו זה הכוח הרוחני, הגיבור בגבורתו זה הכוח הגופני, והעשיר באושרו זה כוח הממון. אז במה כן יש להתעלל? כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. יש רק דבר אחד שבו אפשר להשתבח, גם בזה לא צריך להתגאות, אבל רק זה הדבר בעל הערך האמיתי. השכל וידוע אותי, לדעת את השם יתברך. הרמב״ם בהלכות מזוזה כותב שכשיש לנו מצוות מזוזה, לקבוע בפתח מזוזה, אומר הרמב״ם כל פעם, מה כתוב במזוזה? הרי את שתי פרשיות של קריאת שמע, משמע עד ובישריך, והיה עם שמוע עד על הארץ. אומר, בפרשיות האלו מדובר בין השאר על ייחוד השם. אז כל פעם על ייחוד השם, על קיום המצוות, אז כל פעם כשאדם נכנס לבית ויוצא מהבית, זה מעורר אותו להיזכר בזה, אומר הרמב״ם, ועל ידי זה האדם נזכר שאין דבר בעולם שעומד לעולם ולעולמי עולמים חוץ מידיעת השם יתברך. הדבר היחידי בעולם שעומד לעולם ולעולמי עולמים זה ידיעת השם יתברך. חוץ מזה, הכל שטויות. הכל בטל. אז ממילא אין מקום להתעלל, לא בחוכמה, לא בגבורה ולא באושר. שום דבר זה לא דבר קיים. הכל חולף. כתוב בפסוק בתהילים, כי לא במותו ייקח הכל. אל תראה כי עשיר איש, כי הרבה כבוד ביתו, כי לא במותו ייקח הכל, יורד אחריו כבודו. הרבה הרבה מכמה הדרגה והעוצמה הרוחנית של האדם, תלוי כמה האדם באמת חי ומרגיש את הדבר הזה, שכל מה שיש בעולם זה אך ורק הקשר עם השם יתברך. אין שום דבר עם עוצמה חזקה בעולם חוץ מהקשר עם השם יתברך. והפסוק פה אומר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. הפסוק מלמד אותנו, יש הרבה מה להשכיל בזה. הגם שאין לנו תפיסה בהשם יתברך, להבין, עצמותו יתברך, זה למעלה מכל המושגים שלנו. בכל אופן, יש לנו מה להשכיל, להבין את החשיבות והעוצמה של השם יתברך, ולהבין את היכולת שלנו להתחבר ולהתקשר אליו. בזה יש לנו תמיד הרבה הרבה מה להשכיל ולדעת. בהפטרה של שבת הגדול בספר מלאכי, הסוף של ההפטרה זה הסיום. יש הרי התנ"ך מחולק תורה, נביאים וכתובים. הפרק האחרון זה הפרק האחרון בנביאים, כי חגי, זכריה ומלאכי היו הנביאים האחרונים. אומרת הגמרא במסכת יומא דף ט עמוד ב, במסכת סוטה דף ממח כמדומני, במסכת סנהדרין דף י"א, שמשנסתלקו, משנפטרו חגי, זכריה ומלאכי, נסתלקה הנבואה מעם ישראל. הם היו הנביאים האחרונים, הם היו בתחילת זמן בית שני. אומר הגר"א מווילנה, כך אני לא זוכר כרגע איפה זה כתוב בדברי הגר"א, כבר הרבה זמן שאני לא מוצא את זה, אבל כך זכור לי שפעם ראיתי מהגר"א. כתוב הרי בגמרא במסכת יומא בדף סמכת ת עמוד ב, במסכת סנהדרין כמדומן דף סמכת דלת, שהאנשי כנסת הגדולה בתקופה הראשונה של בית שני ביטלו מעם ישראל את היצר הרע של עבודה זרה. הם אמרו שהיצר הרע זה כל כך קשה, אז החליטו לבטל, עשו כמה תעניות ותפילות וכו' וכו', ועד שמהשמיים נתנו להם את הכוח להרוג את היצר הרע של עבודה זרה. אז אומר הגר"א שזה היה הסיבה שבטלה הנבואה, כי יש לנו כלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו. מהשמיים עושים שהמלחמה בין כוחות הקדושה לצד השני יהיה מקביל. אז כיוון שבטל הכוח הרוחני של היצר הרע של עבודה זרה, אז גם מסתלק הנבואה. כל פנים, כתוב כאן בסיום ספר מלאכי, זה סיום ספרי הנביאים, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אומר הסמג כמדומני בהקדמת ספרו מה הכוונה של הפסוקים האלו. אומר מלאכי אוחז כאן בסיום הנבואה, עומד להסתלק הנבואה מעם ישראל. אז עם ישראל עכשיו ישאלו מה נעשה מכאן והלאה. עד עכשיו אם היה לנו שאלה מה לעשות, הלכנו לנביא לשאול אותו. עכשיו שלא יהיה יותר נביא, אז מה נעשה? אז הוא אומר להם, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. אומר להם מלאכי, נכון שלא יהיה נבואה, אבל יש את תורת משה. בתורת משה אפשר למצוא את הפתרון לכל השאלות. תמיד מה לעשות, פותחים בתורת משה, יש תשובה לכל השאלות מה לעשות. ולפי דבריו אפשר לדייק את לשון הפסוק, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. למה צריך לכתוב פה כל ישראל? זה הכוונה, שלא תגיד הנה לכל דור יש את הנביא שלו, אז מה נעשה בדורות שאין נביאים? לא, הנבואות של משה רבנו, שזה התורה, התורה זה שניתנה לנו על ידי הנביא משה רבנו, זה לכל ישראל, זה לכל הדורות. התורה ניתנה לכל ישראל לדורי דורות. זה זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים משפטים. זאת אומרת, כל נבואה זה לדורות, כל מה שיש לנו בתנ"ך, אבל תורת משה היא עונה על כל השאלות לכל הדורות. אין לנו הכרח שבכל דבר של קושם בספר ירמיהו לדוגמה נוכל למצוא תשובה לכל שאלה מכל שאלה שמזדמנת בכל הדורות, אבל מתורת משה חייב להיות תשובה לכל שאלה בכל דור. מה לעשות, תורת משה מלמד אותנו את הכל. ואחרי זה ממשיך הפסוק ואומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. מסביר הסמג, זה בא לומר שמשאלו ישראל מתי נראה פעם הבאה נביא, אז הוא אומר, פעם הבאה שנראה נביא זה יהיה בביאת אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, שלפני ביאת משיח בעזרת השם קודם יבשר לנו את הגאולה אליהו הנביא, כמו שמסבירה הגמרא במסכת עירובין בדף מ"ג. יש הגמרא במסכת כתובות בדף קופי עמוד ב' ודף קופה ועמוד א' מספרת על רב ענן שהיה זוכה ללמוד באופן קבוע עם אליהו הנביא. הידוע שבמהלך הדורות הרבה צדיקים זכו. הגמרא אומרת במסכת יומא, במסכת ומציאה דף פ' עמוד ב', שאליהו הנביא היה שכיח במטיבתא דרבי, בישיבה של רבנו הקדוש מחבר המשניות. אליהו הנביא היה שכיח שם, היה מגיע לשם הרבה. אז גם רב ענן אומר את הגמרא שהיה לומד באופן קבוע עם אליהו הנביא. ויש בידינו ספר תנת ואליהו, ספר ידוע, שהתוספות שם מה שיוצא שם לא זוכר מהגמרא או מהתוספות, שהספר תנת ואליהו שיש לנו כבר בגמרא משמע יותר מזה בתוספות, שזה הספר תנת ואליהו שיש בידינו. הגמרא כאן מספרת ככה, הגמרא בכתובות דף קופי עמוד ב', אומרת הגמרא, רב ענן האמורה הייתי לה וגברה קנתה דגילדנה דווי גילי. בא אדם לרב ענן, היה מחכמי הגמרא, והביא לו קערה עם דגים קטנים. אז הוא אמר לו, מה לכבוד מה הגעת? אז הוא אמר לו, דין היית לי, אני צריך לבוא לפניך לדין, יש לי דין תורה עם מישהו. אז אמרתי, אם כבר הגעתי אני אתן לך מתנה. לא קביל מיני, לא רצה לקבל, זה שוחד. ולא רק זו, אפילו שהוא לא קיבל, אמר לו, פסיל נלך לדינה, הוא לא רצה להיות דיין שלו. אפילו שהוא לא לקח את המתנה, אז אין פה שוחד. אמר, אני כבר לא רוצה להיות דיין שלך. למה? עצם הדבר שהוא רצית לתת לי, אז כבר אתה מכבד אותי, אני לא רוצה להיות דיין עם למי שכיבד אותי. אז הוא אמר לי, דינה דמר לו בינה, טוב, אני מבין אותך, אל תהיה דיין שלי, אבל קיבול קבל מר, אז עכשיו סתם אני רוצה לתת לך מתנה. זה לא למנה אנמר מיקרו וביקורים, זה כמו אצלי לתת לתנית חכם, זה כמו להביא ביקורים. דתניה יש לפסוק במלאכים ב' פרק ד' שכתוב, יש בן בעל שליש ובל איש האלוקים לחם ביקורים, 20 לחם שעורים וקרמל בציקלונו וכי אלשה אוכל ביקורים, אבל על מחר כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב ביקורים. אמר לי, קיבול ללא בינן דיקבל, קודם לא רציתי לקבל לך, אשתד אמרת לי תמה מקבל. טוב, אז הוא שלח אותו, בכל אופן הוא לא רצה לדון אותו לדין תדון תורה שלו, בגלל שהוא רצה לתת לו מתנה. שדרה לקמד רב נחמן, אז הוא שלח אותו, הרב ענן שלח את אותו אדם שהיה לו דין תורה לרב נחמן שידון אותו. אז הוא כתב לו פתק, בפתק הוא כתב לו ככה, שלח לנידי נמר לאי גברה דאנה ענן פסילנה ללדינה, תדון אותו כי אני לא יכול, אני מטריח אותך לדון אותו, כי אני ענן לא יכול, אני פסול לדון אותו. אז רב נחמן קיבל את המכתב הזה, אמר, מדי שלח לי יחי שמיו נקריבהו. אם הוא שולח שהוא פסול, למה הוא פסול? הוא כנראה שהוא קרוב שלו, הרי אסור לאדם להיות דיין לקרוב משפחה שלו. וקיים דין הדיית מקמה, ובאותו שעה היה צריך לדון דין של יתומים. אמר, יעשה ויעשה, עשה לכבוד תורה עדיף. זאת אומרת, הוא אמר, את איזה משני הדינים אני אקדים? אומר, כיוון שפה יש פה שאלה של כבוד התורה, שתלמיד חכם שלח מכתב לדון אותו, אז קודם אני אדון את זה, אחרי זה אני אדון את הדין הבא. סלקה לדין הדיית מבחת אל דיני, כיוון דחזה בעל דיני יקר עד כבד להסתתם טנטי. אומרת הגמרא, הרי אותו אדם שבא לדין תורה היה לו גם מישהו שנגדו, שביניהם הוויכוח, שביניהם צריך לדון. אז כשהאדם השני ראה איך רב נחמן מכבד את אותו אדם בתור קרוב של רב ענן, אז הוא ככה התערבב, אז הוא כבר הוא לא היה מיושב בדעתו לטעון את הטענות שלו כמו שצריך. אז יוצא שבטעות נגרם כאן עוול. אז נחזור בלי נדר בקצרה מה היה כאן הסיפור. רב ענן, היה המורה קראו לו רב ענן, והיה המורה אחר שקראו לו רב נחמן, ובא אדם לדין תורה אצל רב ענן, ורב ענן מאיזה סיבה לא רצה לדון אותו, ושלח אותו לרב נחמן שרב נחמן ידון אותו. אז כיוון רב נחמן כיבד את אותו אדם, הוא חשב שזה קרוב משפחה של רב ענן, אז הוא כיבד אותו להקדים את הדין שלו. אז הבעל דין השני שהיה בוויכוח עם אותו אדם ראה איך מכבדים אותו, אז הוא ככה התערבב, אז הוא כבר לא הצליח לטעון טוב את הטענות שלו במשפט. אז נעשה פה בשגגה עוול מסוים. אומרת הגמרא, רב ענן אבי רגיל אליהו דעת יגבה דעת ומתני לסדר דה אליהו. רב ענן היה זוכה, כל פעם היה בא אליהו הנביא ללמד אותו את הספר תנת ואליהו. כיוון דעבד אחי, כיוון שקרה בגרמה שלו בשגגה התקלה הזאת, הסתלק, אז הפסיק רב אליהו הנביא לבוא אליו. מה אנחנו רואים מפה? כשהאדם צדיק כמו רב ענן זוכה לגילוי אליהו, שכל פעם בא אליו ומלמד אותו, בשביל כזה עבירה בשגגה, עבירה כזו דקה וקטנה בשגגה, הוא כבר לא זכה, הפסיק אליהו הנביא לבוא אליו. מה הוא עשה? בסך הכל הוא לא עשה גם זה, הוא שלח את המכתב לרב נחמן, ולפי שרב נחמן איך נהג על פי המכתב, קרה בטעות תקלה, אז כבר הפסיק אליהו הנביא לבוא אליו. כמה אדם בשביל לזכות לכזה דרגה רוחנית, כמה צריך להיות נקי מכל שמץ של שמץ. נבין מפה כמה רב ענן היה נקי מכל שמץ של בעיה אחרת. אז מה עשה רב ענן? יטיב בתעניתה ובא רחמה, ישב בתענית והתפלל להשם שאליהו הנביא יחזור ללמד אותו. ואתה, אז אליהו הנביא חזר, אבל כי אתה הווה מוות לביעותי. זאת אומרת, זה כבר לא היה כמו קודם. קודם כשהוא למד איתו, למד איתו ביישוב בנחת, אחרי זה כשאליהו הנביא היה מגיע כבר היה רב ענן בפחד. מה פשר הפחד הזה? יש בזה שני פירושים. יש בזה פירוש שהכוונה כך: כשאדם זוכה להערה רוחנית בדרגה גבוהה שלמעלה מדרגתו, זה יוצר אצלו איזה רעדה. זה, אני לא מדבר על מדרגות ששייכות אלינו, מדרגות הרבה יותר גבוהות. כעת רב ענן לפני כן היה בדרגה שאליהו הנביא שהיה בא ללמד אותו, זה היה המדרגה המתאימה לו. אבל אחרי שהיה פה את הפגם הדק הזה, אז כבר גילו אליהו בדרגה הזאת, זה היה קצת משהו למעלה מהדרגה. באמת לכן אליהו הפסיק לבוא אליו. אבל על ידי שהוא התענה ובא רח מהזובה, אבל עדיין זה היה קצת למעלה מהדרגה, אז זה היה יוצר אצלו רעדה. זה פירוש אחד. יש פירוש שני, שזה היה מידה כנגד מידה. מה קרה לאותו הבעל דין שהיה שמה שהוא הוא נבעל, הוא ראה שמכבדים את הצד השני, אז הוא נבעל ונסתמו טענותיו. אז גם כשאליהו הנביא הגיע לרב ענן, זה היה בצורה כזאת שהוא נבעל ממנו, מידה כנגד מידה. אז ועבד תבוט אביה תבקמה, הוא לא היה מסוגל להיות איתו, אז הוא עשה קופסה גדולה, הוא היה יושב בתוכו רב ענן, כדי שזה כמו מחיצה בינו לבין אליהו, וכך הם היו לומדים עד אפיק לסדרי, עד שגמר ללמוד איתו את מה שהיה צריך ללמוד. והיינו דאמרי סדר דליהו רבה, סדר אליהו זוטה. זאת אומרת, הספר תנת ואליהו מחולק לשני חלקים, חלק אחד נקרא סדר אליהו רבה וחלק אחד נקרא סדר אליהו זוטה. מסבירים רש"י ותוספות שסדר אליהו רבה זה מה שהם למדו מחוץ כשהיה מחוץ לתיבה, זה רוב הספר, וספר אליהו זוטה, תנת ואליהו זוטה, זה מה שלמדו מחוץ, בתוך, כשרב ענן היה בתוך התיבה. איך מתחיל הספר תנת ואליהו? כתוב שם, מובא שם פסוק מפרשת בראשית, שאחרי שהיה חטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא שלח את אדם הראשון מגן עדן. אז איך כתוב שם בפסוק? וישלחהו השם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים וכו'. אז אומר תנת ואליהו, קשה להאריך הרבה, זה הזמן שלנו קצר, קצת איחרתי, אבל אגיד רק בקצרה בלי נדר. הספר תנת ואליהו מתחיל בפירושים על הפרשה הזאת של שילוח אדם הראשון מגן עדן. לכאורה זה קצת קשה, למה להתחיל את הספר בכזה דבר גרוע? הרי זה הדבר הכי גרוע שהיה כמעט בעולם, אולי באמת ממש הכי גרוע שהיה בעולם, השילוח של אדם הראשון מגן עדן. על זה צריך כך להתחיל את הספר, בדבר כזה גרוע? דרך כלל משתדלים להתחיל בדבר טוב. אז יש בשם ספר הרוקח מובש במפרשים שם שהמילה ויגרש זה בגימטריה תנת ואליהו, הוא רצה לרמוז את שמו בתחילת הספר. אבל יכול להיות שיש כאן עוד דבר. מה הכוח הגדול של אליהו הנביא? שהוא זכה לעלות חי לשמיים. ויכול להיות שבאמת זה הסיבה גם שגורמת שדווקא אליהו הנביא יותר משאר הצדיקים מגיע תמיד אל החכמים, כמו שאנחנו רואים שהבאנו פה ברב ענן שהיה לו קביעות של אליהו הנביא בא ללמוד איתו, ובגמרה במסכת בבא מציעא דף פ' עמוד ב' הבאנו קודם שאצל רבי היה רגיל אליהו הנביא ללמוד, לבוא לישיבה שלהם בישיבה של רבי. יש בעוד כמה מקומות בחזל הרבה שהיו רגילים המוראים התנאים עם אליהו הנביא. יכול להיות שלמה דווקא איתו יותר משאר הצדיקים שנסתלקו מהעולם, כי הוא עדיין נקרא חי, אז הוא עדיין שייך יותר גם לעולם הזה. אז זה המדרגה של אליהו הנביא, שהוא זכה לעלות חי לגן עדן. אז זה בדיוק ההפך ממה שקרה לאדם הראשון, שאדם הראשון שלחו אותו מגן עדן. אז לכן הוא מתחיל את הספר בזה, מה הכוונה? ישעיהו שם, הוא בא שם להסביר, הדברים ארוכים, להסביר את כל הכוונה שם של הדברים, אבל כוונת תוכן הדברים שם הוא כך, שאליהו הנביא מסביר מה הכוונה של הפסוקים. יש לכאורה שאלה בפסוקים. כתוב, וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. זה פסוק ראשון. פסוק אחריו, ויגרש את האדם וישכן את הקרובים מקדם לגן עדן. אז יש פה, למה צריך את הכפילות? אחרי שכבר כתוב וישלחהו השם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, למה צריך לכתוב שוב ויגרש את האדם? שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, למה בפסוק כתוב כבר לשון שילוח, אז מה, למה עוד לשון ויגרש? שאלה שנייה, למה כשכתוב לשון שילוח כתוב מאיפה וישלחהו השם אלוקים מגן עדן, כשכתוב ויגרש את האדם לא כתוב מגן עדן, מאיפה הוא גרש אותו? אז מסביר אליהו הנביא שהכוונה כך, כשהוא שלח אותו לאן הוא שלח אותו? כתוב לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. למה כשהוא גורש מגן עדן הוא הגיע לאדמה? כי לשם הוא שייך, משם הוא לוקח, לשם הוא שייך. אז איך קודם הוא היה בגן עדן? כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מלבד הנשמה שאנחנו יודעים כיום שיש לאדם, היה בבן אדם עוד בחינה רוחנית שהקדוש ברוך הוא הכניס בו, ניצוץ משכינה עליונה, הערה רוחנית משכינה עליונה שמקומה בגן עדן. הקדוש ברוך הוא הכניס את זה בתוך האדם, וכשהקדוש ברוך הוא שלח אותו מגן עדן, מלבד זה שהוא שלח אותו מגן עדן, גם ויגרש את האדם, הוא גרש אותו מלהיות כל כך קרוב להשם יתברך. הוא נתחסר משהו מהניצוץ, הקדושה העליונה, השכינה העליונה שהייתה באדם הראשון. אפשר במבחינת זיאר העילה עד האדם הראשון, מה שכתוב בכתבי הרי בשאר הגלגולים, היה בחינה רוחנית עליונה שהקדוש ברוך הוא הוציא מהאדם, סילק מהאדם על ידי החטא, זה ויגרש את האדם. מלבד זה שהוא הוציא אותו מגן עדן, הוא גם גירש אותו מלהיות כל כך קרוב להשם יתברך. זה הכוונה שם, מי שיעיין בדברי התנא ואליהו בתחילת הספר. אז אומר את זה אליהו הנביא כדי להסביר, כשהוא בא להתחיל ללמד תורה את רב ענן, הוא בא להסביר איך זוכים לדרגה שזכה אליהו הנביא לעלות חי לשמיים. זה על ידי שהוא זכה להחזיר לתוכו את בחינת על ידי עבודת השם העצומה של אליהו הנביא, הוא זכה להחזיר לתוכו את בחינת ההשראה של השכינה העליונה. איך זוכים לדבר הזה? אנחנו לא יכולים ודאי לדעת עד הסוף איך לזכות לדבר הזה, למעלה מדרגתנו הדברים האלו, אבל כל חד כפום שיעור הדילי, כמו שאנחנו הבאנו כבר כמה פעמים בדברי הגר"א, בביאור הגר"א על ספר דצדותא פרק ה' דף ל"ד טור א', שאומר אפילו על דרגות שכתוב בתורה על משה רבנו, שזה נוהג בכל דור ובכל יהודי, כל חד לפום שיעור הדילי, לפי ערך הדור והאדם. אז יש לנו שני דברים. דבר ראשון, ברור שמשמעות הדברים, שזה קשור היה לזה שאליהו הנביא היה נביא. מה לנו שייך לנבואה? הרי הגמרא אומרת שכבר בימות חגי, זכריה ומלאכי, כשהם נפטרו, נסתלקה נבואה מעם ישראל, אפילו בדור התנאים והמוראים לא היה נבואה כבר. אבל בכל אופן ידוע שבטור ובשולחן ערוך בהלכות תפילה על דברי המשנה, שחסידים הראשונים, המשנה בברכות בתחילת פרק חמישי, שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני תפילתן, מסביר הטור מה הם היו עושים בזמן הזה. הטור והשולחן ערוך בהלכות תפילה מסבירים שהם היו מסלקים מדעתם את כל תאוות העולם הזה ומדביקים את מחשבתם בהשם יתברך, עד שהם היו על ידי זה בתפילה מגיעים לדבקות של מדרגה קרובה לנבואה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה, מלמדים אותנו הטור והשולחן ערוך, שמהו הכביש שמוביל אל הנבואה, שגם בימינו שאין לנו נבואה, אבל אנחנו צריכים כמה שיותר לנסוע בכביש הזה, כמה שיותר להתקרב לכיוון הזה, זה להסיר מהלב את תענוגי עולם הזה ולהדביק את המחשבה בהשם יתברך תמיד ובפרט בשעת התפילה. זה דבר אחד. דבר שני, הגמרא במסכת כתובות בדף עין זין עמוד ב' אומרת על רבי יהושע בן לוי שהוא זכה להיכנס חי לגן עדן, ורב חנינא בר פפא מגדולי האמוראים שרצה גם כן לזכות כמוהו, אז מה אמר לו? אז הוא התווכח עם מלאך המוות, הוא אמר לו, למה לא? וכי אני לא למדתי תורה כמו רבי חנינא, כמו רבי יהושע בן לוי. אמר לו, מה ענה לו מלאך המוות? נכון, למדת תורה כמו רבי יהושע בן לוי, אבל לא נקרחת בבעלי רעתן כמותו. מה זה בעלי רעתן? זה חולי מדבק, רבי יהושע, כולם מתרחקים מהם מרחק גדול מאוד. הגמרא שם מספרת בדף היבר, גם מסכת כתובות בדף הזין עמוד ב', הגמרא מספרת כמה צריך להיזהר בחולי הזה, להתרחק מהם בשביל שמירת הבריאות, כי זה מאוד מדבק. הגמרא שם אומרת שהיו המוראים שאפילו לא היו אוכלים סוגים מסוים של מאכלים שהיו באותו רחוב שגר בו מישהו במחלה הזאת, עד כדי כך החיידקים של זה עלולים לדבק. ואומרת הגמרא, עם כל זה רבי יהושע בן לוי מקרח בו, הוא היה יושב ממש על ידם והעסיק בתורה. הוא היה אומר, התורה מגינה. אז אמר לו, אמר מלאך המוות רב חנינא בר פפא, נכון, אתה עסקת בתורה כמוהו, הוא אמר יותר מזה, אמר לרב חנינא בר פפא, אמר לו תביא ספר תורה, תראה אם יש שם דבר אחד שכתוב שלא קיימתי. אז הוא אמר לו, אבל בכל אופן לא עשית כמוהו להיקרח בבעלי רעתן, לעסוק איתם בתורה, ללמד אותם. ואומרת גם אפילו אחי כנח נפשי הפסיק לעמוד הדנורה בן דידי לאלמה, נגמרת לו, מפסיק עמוד הדנורה לחל בדאות רן בדרה. כשרב חנינא בר פפא נפטר היה עמוד אש שהפסיק בינו לבין העם, דבר שרק אחד או שתיים בדור יש אצלם כזה דבר. אז אומרת הגמרא שהוא היה מיחידי הדור, אבל כיוון שהיה חסר לו את הדרגה הזאת של להיכרך בבעלי רעתן, לעסוק בתורה, אז הוא לא זכה כמו רבי יהושע בן לוי להיכנס חי לגן עדן. אז מה אנחנו רואים כאן? המסירות נפש ללמוד תורה, ללמד תורה, זה גם כן דבר שנותן את הכוח הזה. כי כמו שהסברנו קודם, הכוח לזכות להיכנס חי לגן עדן ומה תלוי עד כמה אדם מביא את ההערה העליונה של השכינה הקדושה בעוצמות גדולות לתוך נשמתו. אז שני דברים אמרנו, אנחנו הם הדברים שמביאים לזה, המסירות נפש ללימוד התורה וללמד תורה, ודבקות המחשבה בהשם יתברך תוך כדי סילוק כל תענוגי עולם הזה מליבו. זה שני הדברים שמביאים את ההערה הזאת של השכינה העליונה לתוכנו. ובשביל זה אליהו הנביא התחיל את הספר תנא ואליהו על הפרשה, דרשות על הפרשה הזאת של שילוח אדם הראשון מגן עדן, כדי ללמד אותנו איך זוכים לעשות את המהפך ההפך מהגזירה של השילוח בגד עדן. על ידי מה? על ידי שמביאים את השכינה של השם יתברך לתוכנו בעוצמות גדולות, שזה כמו שאמרנו על ידי שני דברים: כמה שיותר מסירות נפש ללימוד התורה, וכמה שיותר דבקות בהשם יתברך, בעיקר בתפילה. אנחנו, המסירות נפש שלנו ללימוד התורה, זה לא בליקרח בבעלי רעתן, אסור לנו לעשות את זה. אנחנו לא בדרגה הזאת שנוכל להגיד שאנחנו בטוחים שלא להתאבק על ידי זה, אבל יש הרבה הרבה אופנים של מסירות נפש ללמוד תורה וללמד תורה. כל מיני קשיים אחרים שאין בהם שום סכנה של בריאות, למסור נפש גם כשקשה ללמוד, גם כשיש כל מיני תרדות, כל מיני הפרעות, כל מיני פיתויים, כל מיני הנאות שמושכות, לעזוב את הכל, להיות דבוק בהשם יתברך ובתורה הקדושה, כמו שאמר, כמו שבנוסח של תפילת ערבית: כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. כמה שאדם מבין יותר שלימוד התורה זה החיים שלנו, אז מלו יותר מבין שהוא בהם נהגה יומם ולילה. נמצאים ימים אחדים לפני חג הפסח. דבר ראשון צריך לראות, כמו שדיברנו כמה פעמים, המצווה המרכזית של חג הפסח זה האיסור של אכילת חמץ. להשתדל ממש ממש כל מה שקשור לזהירות מאיסור חמץ, להיות מהמאדרין מן המאדרין, בפרט המצות, שיהיו ממש ממש הכי הכי מהודר. כל מאכל שיש פקפוק בקשרות שלו, מחלוקת, משהו, להתרחק מזה, מה לנו ולצרה הזאת. בפרט מאכלים, כל דבר שעשוי מקמח, שבזה אם חס וחלילה יש איזה תקלה, אז זה ממש ממש הכי חמור שיכול להיות. אז בזה, בדברים האלו ודאי, ממש ממש להיות מהמאדרין מן המאדרין, שלא לא לסמוך על שום קולות ושום דבר. יש מי שרוצה, חסר לו מה ליהנות באוכל, לא חסר היום, יש הרבה הרבה מאכלים טובים שקשרים למאדרין, ואם חסר לו, אז שבוע אחד פחות מזה, לא, 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 ממש לא נורא. יש כל כך הרבה שבועות בשנה, שאר השבועות שאין את האיסור הזה. זה צריך ממש ממש להדר בזה למאדרין. המאדרין ידוע מהאריזל שכמה שאדם נזהר יותר מאיסור חמץ, אז שומרים עליו יותר מהשמיים כל השנה מהיצר הרע. נו, הרי כולנו כל כך אנחנו מחפשים שמהשמיים יעזרו לנו יותר להינצל מהיצר הרע. אז אם יש לנו עצה שכתוב לנו איך דבר שיכול לעזור לנו לכל השנה, אז ודאי שצריך לקפוץ על העצה הזאת בכל הכוח. אפילו אם דבר שאפשר, יש על מה לסמוך להקל. אז טוב, אז מצד ההלכה אתה יכול לסמוך להקל, אבל אם אחד היה אומר לך, תשמע, בוא, אני מוכן למכור לך איזה סגולה שתעזור לך, שישמרו אותך מהשמיים יותר מהיצר הרע, וכמה כסף היינו קונים את הסגולה הזאת? אני חושב, בלי נדר, כל כמה כסף שרק היה לנו היינו שמים על סגולה כזאת. לא, זה הרי אנחנו מחפשים כל החיים. אז יש לנו פה מהאריזל מובא בפוסקים בשמו, שכמה שאדם יותר נזהר מאיסור חמץ בפסח, אז יותר שומרים אותו מהשמיים כל השנה מיצר הרע. אז כמה אנחנו צריכים להשתדל על זה, ממש למעלה ממה שצריך, אפילו מבחינת ההלכה, אפילו הרבה מעבר למה שצריך מבחינת ההלכה. ולהשתדל שהימים האלו יהיו ימים של עלייה רוחנית. כתוב ברבנו הרשש בספר נער שלום: דע כי ימי הפסח וימי ספירת העומר הם שורש לכל השנה כולה, ובדרך שאדם הולך בימים אלו בא מוליכין אותו כל השנה כולה. זאת אומרת, הימים האלו יש להם כוח להשפיע על הרוחניות של כל השנה. אז אנחנו צריכים ממש ממש להשתדל לראות איך שהימים האלו יהיו ימים ממש של עלייה רוחנית. כמה שיותר התמדה בתורה, כמה שיותר זהירות בקדושה. זה יש הרבה פעמים לאנשים דווקא ניסיונות בימי החג, והגמרא כבר אומרת במסכת קידושין בסקרוב לסוף מסכת שיש אנשים שאצלהם סקווה דשתה זה רגלה, הימים הכי גרועים בשנה בעניין קדושה זה החג. איך יכול להיות כזה דבר? דווקא כי כוחות הרע יודעים שהימים האלו יש בהם קדושה עליונה, אז לפעמים יש יותר ניסיונות. אז אדם צריך לשמור את עצמו מכל משמר בכל הכוח, להחליט לעצמו: אני רוצה שהימים האלו של חג הפסח יהיו ימים של קדושה עליונה, ימים של כמה שיותר שקיעה בלימוד התורה, בעבודת השם, זהירות בקדושה, זהירות בצניעות, דבקות בהשם יתברך, שנזכה כמה שיותר בעזרת השם לעלייה רוחנית. השם יעזור שנזכה כולנו, כל עם ישראל, כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר לעסוק בתורה. השם יעזור שנזכה כולנו, כל עם ישראל, לבניין ומקדש מרבה מנו אמן, ולביאת משך צדקנו מרבה מנו אמן.